אנחנו מתחילים?
נראה לי שכן.
מצוין. אז קודם כל, מזל טוב. ברוך השם, חוזרים משתי חתונות. פרק נ"א עוסק, כמו שראינו, בבניינה של ירושלים. לא סתם שהסדר בנצח ישראל הוא בסדר הזה. בעניינה של האומה, גלות וגאולה, ומתוך זה בעניינה של ירושלים, מכיוון שירושלים היא בעצם הקומה השנייה, היא הקומה של הרוח על גבי קומת החומר שבה עסקנו בחלק הראשון של הספר. אנחנו מכאן ואילך עוסקים ממש בגאולה, בחלק הרוחני של הגאולה, זה מתחיל בירושלים, ממשיך בפרק הבא בבית שלישי. יש בעצם, אם אנחנו נעשה איזשהו סדר, יש ארבע מדרגות. המדרגה הראשונה זה עם ישראל. המדרגה שעל גביה זה ארץ ישראל, כשעם ישראל מגיע לארץ. המדרגה שעל גביה זאת ירושלים, המדרגה שעל גביה זה בית המקדש. אז אנחנו בעצם נמצאים בקומה השלישית, בקומת ירושלים. והמהר"ל מסביר בפרק שלנו בצורה מאוד ככה מפורטת, את איך תיבנה ירושלים. אני רק אזכיר שבתפילת 18, כשאנחנו מדברים על בניין ירושלים, אנחנו אומרים, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכת אחים. ומי שיש לה סידור ספרדי, מכירה ששם כתוב באותיות קטנות, שצריך להתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות. אבל לא הבנתי, כתוב וכיסא דוד עבדך. לא כתוב משיח בן יוסף. אלא משיח בן יוסף נקרא כיסא דוד. זאת אומרת, הביטוי הזה, כיסא דוד, הוא בעצם הביטוי לבניין הלאומי, שהוא הבסיס לבניין הרוחני של דוד, ולכן הברכה הבאה, אחרי בונה ירושלים, היא ברכת את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בעצם עוסקים בבניין ירושלים בהקשר הטכני, שהוא הבסיס לבניין הבא של בית המקדש, בתוך הכלים, בתוך הפלטפורמה שאותה בנינו עכשיו בפרק הזה. אז אנחנו מתחילים. דובר על עיסוק בדברים שהם לעתיד לבוא, ואנחנו מקווים מאוד שזה יהיה ממש לבוא כרגע, בעזרת השם. כן.
רציתי לשאול אם לפני שמתחילים, אם זה בסדר. סתם, כשקראתי את הפרק, אז היה איזה שתי עניינים שהמהר"ל אמר ששלוש זה סימן של השלמות, ואז הוא גם, אני לא זוכרת כאילו איזה עוד מספר, וכאילו עלה לי שאלה שבאמת מרגיש לי שכל מספר שהמהר"ל נמצא, אז הוא יהפוך את זה למשהו שזה המספר שמראה על השלם, וזה המספר, ואם זה 100 זה מראה על השלם, ואם זה 7 זה 7 זה מספר שמראה על השלם, ואם זה 3, אז 3 זה מספר שמראה על השלם. זה קצת כבר כאילו לא... זה קצת מבלבל, כאילו זה קצת סותר את עצמו. זה... כל המספרים משרתים את זה.
כן, אז האמת היא, אני ענה את זה רק שנייה אחת לפני כן, הייתי רוצה להקדיש את השיעור לרפואת בת של אחת הבוגרות שלנו, עדן ברכה בת מורן, שצריכה רפואה שלמה, את השם. ילדה קטנה שצריכה לעבור ניתוח עוד מעט, בעזרת השם, אנחנו מקווים שהוא יסתיים בטוב. אני חושב שהבלבול הזה נוצר כיוון שלא תמיד כשכתוב שלם, זה באותה הכוונה, באותה משמעות. אז במה שאנחנו מכירים, גם מתפארת ישראל, אנחנו זוכרים שהשלישי הוא המאוזן, הוא המאזן. אז בהקשר הזה של איזון, יש נניח חסד, גבורה ותפארת. אז חסד זה צד ימין, זה קיצוני, גבורה זה צד שמאל, זה גם קיצוני, תפארת זה אמצע, יעקב אבינו, שהוא בחיר האבות. שבע זה שלמות מסוג אחר. זה שלמות של כל החומר על כל צדדיו, והנקודה הרוחנית שהיא בעצם מחיה אותו. זה לא איזון, אלא זה נקרא איזה היקף, כוללות. ומאה הוא שלמות מצד הרבים שבו. זה אחד עם ריבוי גדול. כמו 10, אבל יותר מ-10. יותר ריבוי מאשר 10. אז יש צדדים שונים בשלמות. בהקשר הזה, אנחנו נראה שיש משהו בשלוש שהוא שלם, אמרנו קודם שהוא מאוזן, יש משהו בשבע שהוא גם שלם וצודקת, יש גם 60 ריבות, אחר כך שאת לא אמרת, שגם הוא שלמות, הוא שלמות של ריבוי, ריבוי של אומה. שש זה כל הצדדים, 60 זה כל הצדדים בריבוי, 60 ריבו זה עוד יותר. אז יש, נכון, יש באמת הרבה דברים שהם מכונים שלמות, אבל כל אחד זה שלמות מסוג אחר. אז השלמות של שלוש, שוב, היא לא שלמות של כולליות, אלא שלמות של איזום, שיווי משקל.
אוקיי, תודה רבה.
בשמחה. אז אנחנו עכשיו מתחילים בעצם את פרק א', לא הוספנו דף מקורות הפעם, אני חושב שהפרק עצמו הוא ברור, אולי אנחנו נוסיף קצת בעל פה. רק נקדים הקדמה של משפט אחד ונאמר שירושלים נקראת נויו של עולם. מאיפה לומדים את זה? מכיוון שכתוב שכאשר דוד בורח משאול, והוא נפגש עם שמואל, הוא הולך לשמואל, כשהוא בורח משאול, ושאול אומר לו, היום אתה מת. הוא עושה עליו מצור, הוא אומר לו, היום אתה מת. אז כתוב שדוד פגש את שאול בניות ברמה. שואלת הגמרא, ניות ברמה, זה לא הולך ביחד, כי ניות זה בדרום ירושלים, ורמה זה בצפון ירושלים. אז איך זה הולך ביחד? עונה הגמרא, זה לא. באמת הם ישבו ברמה. ברמה זה צפון ירושלים. אז מה זה בניות? מכיוון שהם עסקו בנויו של עולם. בית המקדש נקרא נויו של עולם. עכשיו, זה דבר מוזר. מה בית המקדש נקרא נויו של עולם? הרי בית המקדש הוא, אתה יכול להגיד, קודשו של עולם, רוחו של עולם. למה אני קורא לזה נוי דווקא? אלא שבבית המקדש הייתה שלמות מוחלטת של חיבור בין עולם תחתון ועולם עליון. עד כדי כך שגם בהקשר החומרי היה שם נוי עצום. הנוי הוא בעצם תיאור, הוא איזשהו ביטוי של איזון או של כוללות של החומר והאורך גם יחד. זאת אומרת, יש משהו בירושלים שהכינוי שלה היא נויו של עולם. זה הנוי של העולם, של כל העולם. זה ההרמוניה של כל העולם, כיוון שהיא מאחדת עולם עליון ועולם תחתון. אז מכיוון שכך, וכמובן גם כמשל וגם כנמשל, לאור זה, על בסיס זה, מגיע הפרק שלנו, שעוסק באיך תראה ירושלים לעתיד לבוא. עוד מילה אחת ואנחנו נתחיל את הפרק. אנחנו יודעים שגם אחינו בני העדה האתיופית חלמו משך דורות רבים שירושלים היא עיר של זהב, היא מלאה בזהב. ואומרים שהם מאוד, מאוד התאכזבו כשהם הגיעו לארץ, הם זכו להגיע לארץ וראו שבירושלים זה לא זהב. יש שם כבישים רגילים, ויש שם מדרכות, אפילו לכלוכים על הרצפה לפעמים. זה היה קטע מאוד מבאס. אז באמת, יש משהו בציפייה הזאת, שיהיה בירושלים זהב, שהיא לא ציפייה סתמית, היא נכונה. יש עניין כזה, שבירושלים תהיה שלמות, גם רוחנית, שהיא גם מקרינה על שלמות פיזית. עד כדי כך, אנחנו יודעים, שבית המקדש יש הרבה מאוד עושר, יש זהב, כסף, נחושת, יש חומרים יקרים, אבן גזית, וכן הלאה. כדי באמת להמחיש ולחדד את השלמות של העיר הזאת, גם בהקשר הטכני, ויותר מזה בהקשר הרוחני, או אולי הפוך, בהקשר הרוחני ומתוך זה, גם בהקשרים הטכניים. אז זה הקדמה. אנחנו מתחילים בסימן הטבה. אומר המהר"ל, אחר שבהרנו לך, בפרק הקודם, עניין הארץ הקדושה ומעלתה, דיברנו כבר על המעלה של ארץ ישראל, יש לדעת גם כן ממעלת עיר קודשנו ותפארתנו. מאוד חשוב. ירושלים עיר הקדושה, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. כי יש לך ללמוד וכל שכן וכל שכן הדבר, הדבר ש, סליחה, הדבר שהיה ב, 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 במעלה, אלוקית כבר, שיוסיף בקדושה ובמעלה אלוקית, ממה שהיה לו. זאת אומרת, אם הגאולה, היא בעצם מביאה את כל העולם, שלא היה עולם קדוש, למדרגה של קדושה, קל וחומר שהקדוש יותר יתקדש. אז בוודאי שיהיה פה איזה שינוי במעמד של ירושלים, בזמן של גאולה, לפחות ברמה של כל העולם ומעלה. ואז אומר המהר"ל, ובא בתרא, כתוב, ושמתי חדקוד שמשותייך. שמשותייך כמובן זה חומותייך. אז הוא ישים את זה חדקוד. מה זה חדקוד? אמר רבי שמואל בר נחמני פליגה בה, תרי אמורה בארץ ישראל, יהודה ויחזקיה בנף של רבי חיה, הם חלקו במה זה חדקוד, וגם חלקו ותרי מלאכי ברקיה, מיכאל וגבריאל. יש מחלוקת למטה, ויש גם מחלוקת למעלה, זה לא סתם שיש התאמה, כי בירושלים זה בדיוק המקום, אנחנו עוד נראה שיש בו הרמוניה, שיש בו שיקוף בין עליונים ותחתונים. אז גם פה יש מחלוקת למעלה, בין מיכאל לגבריאל, יש מחלוקת למטה, בין שני הבנים של רבי חייא. מה המחלוקת? אחד אמר דשוהם, ואחד אמר דישפה. כן, אז שוהם כנראה זה אבן לבנה, או אבן בהירה, או שקופה. וישפה זה כנראה אבן כהה יותר, שקשורה אולי לצבע אדום או לצבע שחור באופן מסוים. אנחנו עוד נגיע. אמר להם הקדוש ברוך הוא, להווה כדן וכדן. באמת, שניכם צודקים, וזה יהיה גם וגם. גם שוהם וגם ישפה. מכיוון שהשם ראה שיש מחלוקת גם למטה וגם למעלה, אמר, אין בעיה, זה יהיה בשני הצבעים, בשני הסוגים. המשך הפסוק אומר, ושערייך לאבני אקדח, אבני אקדח כמובן כאן זה לא אקדח ממש, אקדח רובה, אלא אקדח זה כמו פנים, או אבן יקרה. כי דיאתי ברבי יוחנן וקדריש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות, שהם 30/30. זאת אומרת, איך השערים יהיו כאלה אבנים טובות? אז הולכים להביא איזה אבן טובה, שהם 30 אמה, ה-30 אמה, זה 15 מטר על 15 מטר ריבוע עצום, וחוקק בהם, עושה בהם חור, כדי שיהיה שער, צריכים להיכנס איפה שהוא. חוקק בהם 10 ברום 20. זאת אומרת, יש 30 על 30, הוא חוקק שער של 10 על 20, נשאר מפה 10, מפה 10, נשאר גם פה, פה למעלה גם 10, וזה השער של ירושלים. הוא מעמידה משערי ירושלים. אז זה אבני אקדח. אז חדקות שמשותייך לשתי אפשרויות, האם זה יהיה שוהם או שזה יהיה השפה, והשערים יהיו אבנים טובות שפותחים אותם ב-10 על 20, ולכן הן צריכות להיות 30 על 30, כדי שיהיה סימטריה. בסוף זה יוצא 10 עולה על 30, וגם 10 למעלה עולה, והכל בסדר. אומרת הגמרא, לגלג עליו אותו תלמיד, על רבי יוחנן, השתא כבעתא וציצלתא, למה שכחן? היום אפילו כמו ביצה של ציפור, אנחנו לא מוציאים אבן טובה שהיא כמו ביצה של יונה. אז כולה היה שכחן? מה, ימצאו אבן טובה שהיא 30 אמה, 15 מטר על 15 מטר? לימים הפליגה ספינתו בים של אותו תלמיד. חזה מלאכי השרת דקם נסרה. אבנים טובות. מרגליות שהם 30 על 30, וחוקק בהם 10 ברום 20, הוא ראה ממש אותו דבר בדיוק, הוא ראה שהם, מלאכי השרת מנסרים בים, אבנים טובות, 30 על 30, ועשו בהם שער באותה מידה שרבי יוחנן אמר. אמר לו, התלמיד הזה אומר להם, הנלמן, מה זה? לשם מה האבנים האלו? אמרו לו שעתיד הקדוש ברוך הוא לעמידה משערי ירושלים, אנחנו בונים את ירושלים. אתה לקמד רבי יוחנן, אותו תלמיד הגיע חזר, רועד לרבי יוחנן, אמר לדרוש רבי, ולכן היה לדרוש, אני מוריד את הכובע מה שנקרא, אני ראיתי בעיניים שאתה צודק 100%. אמר לרבי יוחנן, עונה לו, רקע, אתה לא מתבייש? אלמלא לא ראית, לא האמנת? מנגלג על דבריי אתה? נתן בו עיניי ונעשה גל של עצמות. הקפדה של תמיד חכם. מקשה הגמרא במשך העניין, מיטיבה, והולך אתכם קוממיות. אז אנחנו תכף נראה איך זה קשור. יש דרשה על מה זה קוממיות. רבי מאיר אומר 200 אמה. הקומה של בן אדם יהיה 200 אמה. כי שתי קומות של אדם הראשון, ורבי יהודה אומר 100 אמה. כנגד, היכל וכותליו. אז אתה רואה שההיכל הוא בגובה של 100 אמה, הוא לא בגובה של 30, או של 20, כמו השאר, שנאמר, אשר בהנו קמטיים, מגודלים בנוריהם, ונותנו כזוויות מכותבות, תבנית היכל, אז כמו שהיה 100 אמה, כך גם ההיכל יהיה 100 אמה. אז מה אתה אומר 30 או 20? עונה הגמרא, כי כאמר, הרי זה לא יכול להיות גם, שאם האנשים יהיו 100 אמה, השער יהיה פתאום 20 אמה. זה יהיה צחוק, הוא יצטרך לזחול. נק אזכיר ש-20 אמה זה בערך 10 מטר, ו-100 אמה זה בערך 50 מטר. אז אדם שהוא בגובה 50 מטר, צריך להיכנס לשער של 20 אמה, של 5, של 10 מטר, זה קשה מאוד. אז אומרת הגמרא, יש תירוץ, כי כאמר רבי יוחנן, לכל דבי זיקה. זאת אומרת, הוא לא דיבר על השער בעצמו, הוא דיבר על חלונות, שהשמש נכנס דרכה. אז זה היה בגובה של 30 אמה, או 10 על 20. אבל הדלתות היו, כי השערים יהיו יותר גבוהים, כדי שלא יהיה מצב שמישהו צריך להיכנס לבית המקדש, והוא קשה לו, הוא ככה צריך לזחול, הוא צריך להתכופף מאוד. עד לכאן זה הגמרא. גמרא סתומה כמובן, גמרא שהיא בוודאי לא צריכה להיות מובנת כפשוטה. אז המהר"ל הולך על הכיוון הזה, וככה מפרש שלב שלב, מה פשר החומות, למה שערים כאלה, ואיזה גובה וכן הלאה. אומר המהר"ל, ובאור עניין זה, כי ירושלים אינה עיר טבעית כמו שער עיר, רק היא עיר אלוקית במעלתה האלוקית. ולפיכך אמר הכתוב, ושמתיך עד קוד שמשותייך. שמשותה הכוונה רק אני אומר, שזה חומותייך. החומות יהיו מאבן טובה. מסביר אמר, על כי חד קוד היא אבן יקרה. ולפיכך אמר, כי לעתיד למעלת ירושלים, שתהיה מעלתה יותר אלוקית עוד ממה שהיה קודם, יהיה איזה קפיצת מדרגה. וראוי שיהיה בניינה לפי מעלתה, מאבנים טובות ויקרות. שוב, מכיוון שיש הרמוניה בירושלים בין רוח וחומר, זה נקודה שמחברת שמיים וארץ, לכן צריך שיהיה גם בהקשר האסתטי, שיש שם משהו מיוחד ויקר, לכן זה אבן יקרה. ולכך, מאותה סיבה, במחוז של המשפט, שהיה בו אורים ותומים שמות הקדושים, היחוז של המשפט מאבנים טובות. מצוין? אז יש איזה עניין כזה של חיבור בין יופי לבין מעלה רוחנית, גם בחוז של המשפט, על הלב של הכהן הגדול, וגם בירושלים. ממשיך המהר"ל ופליגה, מיכאל וגבריאל, בעניין החומה הזאת. כי החומה, כן, אמרנו שמשותך, הכוונה זה חומותייך. כי החומה, בה יוגדר העיר, עד שנקרא המקום על שם החומה. כמו שכתוב בספר ויקרא, בית מושב, עיר חומה. אז העיר נקראת על שם החומה. כן? אז החומה היא בעצם ההגדרה של העיר. היא כמו חלון ראווה של העיר, היא בעצם קוראת שם לעיר. אז לכן צריך להיות משהו משמעותי. אז זה החומה, לכן זה מאבנים טובות. וכן השאר, בתוך החומה הזאת יש גם שערים. השערים, כתוב, הוא שער איך לאבני אקדח. וכן השער, במשהו כניסת העיר, שגם המקום נקרא על שם השער, כדכתיב, כמו שאנחנו רואים בספר דברים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אז השער הוא מגדיר את המקום, הרי זה לא שצריכים לעמוד דווקא בשער, אלא הם צריכים לעמוד בעיר. העיר נקראת שער, בכל שעריך. ולפיכך, החומה והשער שהם צורת המקום, ראוי שיהיה כפי מדרגתה. זאת אומרת, ככל שירושלים גדלה ועולה רוחנית, כך גם החומות והשערים צריכים להיות בהתאם באותה עוצמה, באותו גובה של מעלתה של העיר. אפשר לשאול בכבוד, אנחנו נעצור לרגע.
הרב, אני, כן. אני אשמח אם אפשר גם לעצור שנייה ולהסביר רק את הפרטים של המדרש, כי מרגיש לי שמרוב פרטים זה יתבלבל קצת.
כן, כן. אז מה שבעצם כתוב כאן, יש פה שני דיונים. יש פה דיון אחד על החומות של ירושלים, ושם יש מחלוקת מאיזה אבנים עשו את החומות, זה לא מאבן רגילה. זה או משוהם או מישפה. תכף מבין גם למה. יש דיון שני ממה עשו את השערים. וגם באיזה גודל הם היו. אז הגודל, בזה אין מחלוקת. זה אבן טובה שהיא 30 על 30, כנראה כמו שער חומה, שהיא בגובה 30, ובאבן הזאת חקו כשחור של השער שהוא 10 עמות רוחב על 20 עמות גובה. והאבן הזאת, היא בעצם בונה את השער של ירושלים, שזה בעצם שער חקוק. זה לא סלע סלע ועליו עוד סלע אחד, או אבנים שבונים, אז זה אבן אחת, אבן יקרה אחת, מאוד מאוד יקרה כנראה, מרגלית, שאותה חוקקים עושים בחור, והיא בעצם הופכת להיות השער של העיר. הרב מסביר מדוע צריכים את כל הגודל הזה, סליחה, יותר מזה. אחר כך אומרת הגמרא, רק רגע, הרי איך זה יכול להיות? הרי האדם יהיה אז בגובה של 100 אמה. אז איך שער של 20 אמה יספיק לסיפור הזה? עונה הגמרא, לא, זה לא היה שער. הכוונה שם, זה רק חלון בשביל שיהיה איזה כניסה של אור, של שמש. אבל באמת השערים היו יותר גדולים, כדי שגם אדם שבגובה 100 אמה ייכנס, אז כל החומה, וגם השערים שבה היו גדולים הרבה יותר מאשר מה חשבנו קודם. באמצע היה שם איזשהו סיפור על תלמיד שלא האמין, לגלג, ואחר כך ראה אחד לאחד את ההכנה של השערים של ירושלים.
אוקיי, והמחלוקת על הסוג אבנים זה בין שתי התלמידים לשתי המלאכים?
לא, זה בין שני התלמידים, ואותה מחלוקת היא גם בין שני מלאכים.
אוקיי.
זאת אומרת, היו שני אחים שהם בנים של רבי חייא, הם חלקו, וגם במקביל היו גם שני מלאכים שחלקו. אותה מחלוקת. אחד אומר שזה היה שוהם, אחד אומר ישפה. בסדר?
כן, תודה רבה.
מצוין. אנחנו ממשיכים בדברי המהר"ל. ופליגי בה, תרי מלאכים. לרבותינו ז"ל אמרו, מיכאל של מים וגבריאל של אש. זאת אומרת, זה לא סתם שתי דעות, אלא כל אחד מגיע מהמקום שלו. אז מיכאל הוא יותר שר של מים, קשור יותר, אנחנו נראה, בתחום החסד, וגבריאל, גבורה, קשור יותר לאש. ואין הפירוש שמיכאל הוא מים, וגבריאל הוא אש. זאת אומרת, הרי מלאך הוא לא חומר. ואין הדבר כך כלל, רק כי הם צורות נפרדות זה מזה, והם מחולקים, כמו אש ומים. זה שתי דעות כמו שיש הבדל בין אש לבין מים. עכשיו, זה לא סתם הבדל כמו אש ומים, אלא יש גם תוכן פנימי אופי לכל אחד מהמלאכים האלה, כי מיכאל, שהוא של מים, רוצה לומר כי מושפע ממנו משהו דומה למים. וגבריאל של אש, כי מושפע ממנו משהו שווה ודומה לאש. אז מיכאל הוא לא רק כזה, אלא הוא אומר גם דברים כאלה, וגם גבריאל כנ"ל. הוא לא רק כזה, הוא גם אומר גם דברים כאלה. כי מין מיכאל מושפע ממנו הטוב והחסד, וזה דומה למים. המים הם בחינה של חסד, הם נשפחים, הם מתפשטים, הם מרווים, וגבריאל מושפע ממנו הדין, והוא שווה לאש. ולפיכך, צורת מיכאל חסד וצורת גבריאל אש. אז זה לא כיפשוטו, זה איזשהו סוג של פרפרזה, של איזשהו דימוי. ולפיכך מיכאל, שהוא ממונה על המים, הוא אמר שצורת העיר הקדושה יהיה הטוב, שתהיה דבקה בחסד ובטוב, ולפיכך החומה תהיה של שוהם, כי השוהם גוון שלו מורה חסד וטוב, כנראה גוון בעיר שוב, או לבן או שקוף, וראוי למקום הקודש להיות צורה האלוקית של הדבר זה. אז לפני כן אמרו שיש מיכאל וגבריאל, אחד אמר ואחד אמר, פה כבר המהר"ל אומר מי אמר מה. מיכאל אמר חסד, מים, וגבריאל אמר אש. מוסיף המהר"ל ומסביר גבריאל, וגבריאל שהוא דין, אומר שצורת המקום יהיה ישפה, שהוא גבל מורה דין, זה אבן כנראה כהה, או שחורה או אדומה. צורה צבעונית, אבל באופן מסוים זה משהו כהה יותר. ואין ספק שכל אחד ואחד משתי המידות האלו, הוא מעלה בפני עצמה. זאת אומרת, זה לא שיש אחד יותר טוב אחד פחות. כל אחד זה מעלה גדולה. וכמו שיש למעלה כוחות מחולקות. וכמו שיש למעלה כוחות מחולקות, למעלה הכוונת בשמיים. יש ממונה על החסד, יש ממונה על הדין. וכן יש צדיקים בארץ. יש שנפשו מוכן לעשות הטוב והחסד, ויש שהוא מוכן לדין. אז יש גם בשמיים תחומים כאלה, ויש גם בארץ אנשים כאלה, שיש אחד שהוא יותר חסד, אחד שהוא יותר דין. כל אחד ואחד מעלה בפני עצמו, לכך תרי מלאכי ברכיה, ותרי המורה בארץ דומים ושווים, והדברים ידועים למשכילים, ואין כאן מקום זה. יש במקום אחר, המהר"ל אומר שגם בית שמאי ובית הלל, הם בעצם גם כן שיקוף של אותם שני כוחות, בית שמאי יותר כמובן יותר מידת הדין, בית הלל יותר חסד, זאת אומרת יש בעולם, יש איזו חלוקה לדין ולחסד, בין המוראים, בין תנאים, וגם בין מלאכים בשמיים. בסדר גמור. אז הם חולקים שוב ממה תהיה עשויה חומה. האם החומה תהיה עשויה מאבן שנקראת ישפה, או מאבן שנקראת שואם. שבעצם כל אחד אומר, מה ההגדרה של העיר הזאת? אני אשאל שאלה, אז מה האמת? מה, מי
יצא? בין שניהם.
נכון. שיש תאבים. הגמרא אומרת, ואמר שהקדוש ברוך הוא אמר, כדן וכדן תאבה. זאת אומרת, זה יהיה גם וגם, או שגם וגם זה יהיה אבן אחת כזאת, יהיה פסיפס כזה, או גם וגם אולי שיהיה שתי שכבות בקיר. יש שכבה של שואם ושכבה של ישפה. ואז אפשר לקיים שניהם. זאת אומרת, הביאור של זה, הוא שמה שזה אומר באמת, זה אומר שבירושלים יש, זה עיר, שבא לחדד גם את החסד וגם את הדין. זאת אומרת, יש בצד של חסד, כמו שהכהן הוא איש חסד. יש בה גם צד של דין, כמו שהלוי, דרך אגב, הוא נמשל לדין יותר. לכן, כי הלוויים יש להם את העניין של השירה, זה קשור יותר למידה של דין, ככה כתוב בספרים. אז יש בירושלים צד כזה וכזה. זה שיש להם שתי דעות, זה לא אומר שאחת צודקת ואחת טועה, זה אומר שצריכים לתת מקום לשתי הדעות הללו, ושתיהם יש להם קשר למציאות.
הרב, אפשר שאלה קטנה?
בוודאי, בשמחה.
אמרת, כאילו לגבי הערה שלך, אמרת שכאילו לוויים זה דין, ושירה זה כאילו דין, דווקא הייתי מצפה ששירה זה כאילו יותר מים, כי זה משהו מתפשט, שנכנס ללב כזה, שעושה לך הרגשת טובה עם עצמך.
אז אני מתחרץ על שפתחתי את זה, זה ארוך, אבל יש משהו בשבט לוי, שהוא מיית הדין. יש משהו בשירה שדווקא בגלל שהיא כזאת, היא מתאימה לדין. זה נכון שהיא אמורה למתק, אבל היא מתאימה למיית הדין. כן, לכן שבט לוי, אתם בטח זוכרות, שכשיעקב מברך את שבט לוי, אז הוא אומר שהם באמת יש להם, כי ברצונם הרגו איש, כי בהפעם הרגו איש, סליחה, ברצונם יקרו שור. הם אלה שהרגו את שכם, הם אלה שזרקו את יוסף לבור, יש משהו בלוי שהוא דין. אז אמרתי רק שיש בירושלים שני כוחות כאלה, שהכהן והלוי הם שני צדדים של אותו עניין, חסד ודין.
אוקיי, בסדר.
נמשיך עוד טיפה, ברשותכם, ואמר שהקדוש ברוך הוא אמר, כדן וכדן תאבה. ומפני שהשם שהשם יתברך כולל הכל, דין וחסד, ולא כמו המלאכים, שאצלם זה משהו מחולק, ממונה על חסד אינו ממונה על דין. ממונה על דין אינו ממונה על חסד, והוא יתברך כולל הכל. והוא יתברך נותן לה לירושלים הכוונה, מעלה כוללת שתהיה קרחה דקולה בה. אז יש בעיר הזאת, בחומות שלה, יש הכל. יש גם דין, גם חסד, גם שם, גם ישפה. הכל, הכל, הכל ביחד, כיוון שיש בירושלים, בהגדרה של העיר, יש בה גם זה וגם זה. מוסיף הרמהר"ל ואומר, ומצד הפתח, השערים, זה אבני אקדח, אמרנו, נכון? תהיה מעלתה נבדלת לגמרי. אקדח זה גם אבן טובה, אבל אבן טובה נדירה. ולכך כתיבו שערייך לאבני אקדח, והוא דומה לאדם, שהפנים שלו מהירות, וכן השער שהוא פני העיר, כשם שאצל האדם, הפנים של האדם יש בהם אור, גם בשער של העיר, וכמו הפנים של העיר, יהיו אבני אקדח המהירים. ומורה זה על מעלה אלוקית, כמו האדם, כאשר יש לו פנים מהירים, שנאמר, חוכמת אדם תאיר פניו, אז אנחנו רואים שכמו שהאדם הוא כזה, זה מורה על מעלה אלוקית שבו, כך גם העיר. ובהר לך כי שני מעלות יהיו לירושלים. אם המעלה שתהיה כוללת הכל, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, תהא וכדן וכדן, שכן החומה תהיה כוללת, כי יש בה את כל ההיבטים, כל הזוויות, ואם שתהיה לה המעלה העליונה, הצורה נבדלת, עד שתהיה דבקה בעולם הנבדל לגמרי. אם כן, בשורה התחתונה, יש בחומות והשערים של ירושלים, איזשהו תיאור של האופי של העיר. גם חיבור עמוק בין רחמים, בין חסד ובין דין, וגם נבדלות, משהו עצום, משהו גדול מאוד, שהשער הוא נבדל, הוא מורם מהמציאות. אז יש בירושלים גם קדושה, שזה נבדלות, וגם כהלניות, הכהלניות היא בעצם מתפסקת לחסד ולדין. יש שאלות? בכבוד. נמשיך עוד טיפה ברשותכם. ומה שאמר בהמשך הסוגיה, לעתיד מביא הקדוש ברוך הוא אבנים 30 על 30. למה דווקא זה העמידה? כי 20 על 20 לא ייתכן. שהרי הפתח גבוה 20, אם הפתח גבוה 20, אי אפשר להביא אבן 20, כי אז לא יישאר פתח, זאת אומרת, לא יישאר משקוף, כי הוא ייפול, צריכים משהו שהוא יותר מ-20, כי הפתח נטו הוא 20, אז כמה צריך? ומדאפקן, מן 20, כשהוציא אותו מ-20, הוא כמה ה-30, העמיד אותו כבר ה-30, כי זה בעצם המספר הבא בעשרות, במספרים שלמים, והם מרובעים, זה גם על 30, למה? כי המרובע הוא שלם בלא חיסרון, והוא לפתח העיר. אז זה בשביל הפתח, שוב, היה גם שם, אתם זוכרות, בגמרא, היה שם דיון אם זה פתח העיר שעוברים דרכו, או פתח העיר שדרכו נכנסים קרני שמש, אבל בסדר, זה פתח. ומה שאמר לגלג עליו אותו תלמיד, מפני שהיה התלמיד מדמה העולם של העתיד לעולם הזה. הרי מה היה בעצם הלעג? הלעג היה, איך יכול להיות? הרי היום אין להשיג אבנים כאלה בגודל של ביצה. איך תשיג 30 אמה? על מה זה ישב, הלעג הזה? ישב על ההנחה שהעולם הבא, או שלעתיד לבוא, יהיה דומה לעולם הזה. יהיה באותם חוקים של העולם הזה. אז אם זה ככה, אז זה לא יכול להיות. זה פשוט לא שייך. מה אותו תמיד לא הבין? שזה לא באותה מדרגה. זה לא כמו העולם הזה. בעולם הזה באמת אבנים טובות עם יקרות מאוד, בעולם הבא זה לא יהיה יקר מאוד בכלל. אני חושב שאנחנו בדור האחרון, בשנים האחרונות, אנחנו עוברים תהליכים שאנחנו מבינים, שמה שהיה קודם, אולי פעם, מדע בדיוני, הופך על משהו מאוד ריאלי היום. אז זה בהקשרים טכנולוגיים, קל וחומר, בהקשרים רוחניים. אני רק אספר לכם שלפני כמה שנים ספורות, ממש, לפני אולי 5-6 שנים, נפגשתי עם יהודי אחד שהוא אחראי על מנהרות הכותל וקרם מורשת הכותל, יהודי צדיק, והוא סיפר לי בהתלהבות, בהתרגשות, שהם השיקו עכשיו פרויקט שהיה נקרא, זה היה, נקרא, זה היה, זאת אומרת, הטכנולוגיה פורצת דרך, שנקראת וידאו קונפרנס. זה איזשהו סוג של שידור וידאו, שאפשר להשתתף בשיעור מכל העולם. הם בנו חדר מיוחד, עם לוויינים מיוחדים והכל, כדי ללמוד, להיפגש, בזמן מסוים, מכל העולם, יהודים מכל העולם, נמצאים בוידאו קונפרנס, ושם מלמדים אותם, מסבירים להם, על העניין של הכותל המערבי, של ירושלים, של בית המקדש, של גאולה. זה נשמע משהו הזוי. באמת, יש שם רעיונות מאוד מקוריים ויצירתיים, אבל זה נשמע משהו באמת מחוץ לגדר הרגיל. כולכם פה מחייכות, כי אנחנו מבינים שתוך כמה שנים, הדבר שהיה נראה הזוי, הפך להיות משהו שאנחנו עושים אותו בשניות, כל אחד מהטלפון שלו. עושה זום והכל שלום על ישראל. אז יש דברים שהם נראים במבט של עבר, הם נראים משהו באמת בלתי נתפס, משהו קשה מאוד. אבל פתאום אתה נכנס לעולם חדש, ושם זה רגיל. אז אומר המהר"ל, מה שאותו תלמיד לגלג, זה כיוון שהוא חשב שמה שהוא מכיר בעולם הזה, זה מה שישאר לעתיד לבוא. הוא לא הבין שיש קפיצות מדרגה. בסדר גמור. ואז הוא אומר, מה קרה לאותו התלמיד? ואמר, פעם אחת הפליגה ספינתו בים הגדול. רוצה לומר שהשיג בעניין הזה, זה לא ממש ים, אלא הוא העמיק. התורה נקראת ים גדול כנראה. ואין בעומק דבר זה. ואתה ראה בחוכמה שהמלאכים מנסרים. הוא הבין שהחוכמה פירוש, שהחוכמה היא רחבה מני ים. ופעם הפליגה ספינתו, שהיה נכנס בחוכמה שהיא רחבה מני ים, הוא העמיק יותר. ועמד על הניסור הזה, רוצה לומר גזרה זאת, הוא הבין את הפשר של הדבר, וראה שהעליונים גוזרים דבר זה, שכל דבר שהוא בגזרת עליונים, והם גוזרים, לכך נקרא זה ניסור. ואז היה מודל הדבר, כשהוא הבין את הדבר, אז הוא עודה, הוא אמר, הנה, אתה צודק, ראיתי את זה. ומפני שלו היה מאמין, עשהו גל עצמות, שנענה של ידו ומת, ונעשה גל עצמות. זאת אומרת, זה שהוא לא הבין, שהוא גם מה שהוא לא קולט, שהוא לא מבין לוגית, יכול להיות קיים, לכן רבי יוחנן הקפיד עליו. אנחנו לא עכשיו עוסקים בלמה הוא חייב מיטה וכו', זה רק עניין שוב, זה מדרש שבא להסביר את הדבר הזה, שהסדר הפנימי של העצמות לשלד, הוא בטל אצלו. לכן זה נקרא גל עצמות. הוא מקשה. מייטי והרי יש, הגובה של האדם, ראינו שם, יהיה לעתיד לבוא 100 אמה, או אפילו 200 אמה, אז איך השאר יכול להיות של 20 אמה? הוא מקשה, מייטי וכו', ונראה מחלוקת החכמים, האם זה 100 או 200, בעניין זה. דמנדה אמר 100, כי 100 הוא מספר שלם, מורה על שלמות מבלי חיסרון. אז 100 זה משהו שהוא שלם בלי חיסרון. בעניין 100 שהוא מספר שלם, התבאר בחיבור בו אריה, פרשת ותחנן, עיין שם, כדאי לעיין, באמת שם המהר"ל מסביר על המשכן, שיש דברים שהם מרובעים בספרו שלמות, מה שקרה, בלי שבר. ולפייך אמר שקומת האדם מאמה, ומאן דאמר 200, למה דווקא 200? כי שתי קומות של האדם הראשון, פי שתיים. דעתו כי האדם היה מאמה, כי זה המספר הוא שלם. לכך, אדם הראשון שנברא בשלמות, היה לו המספר הזה, עד אחר שחטא שמייד אותו. ומכל מקום, אדם הראשון לא היה לו השלמות, רק מצד גופו החומרי. זאת אומרת, מה שהוא אומר 200, הוא אומר שכיוון שמאה הוא מספר שלם, אז אדם הראשון היה לו כאילו פעמיים מזה, היה לו פי שתיים מזה. כן, שזה בעצם פעמיים. זה לא כך ברור לשון פה, אבל זה כנראה הכוונה. ומכל מקום, האדם הראשון לא היה לו השלמות, רק מצד גופו החומרי, אבל לעתיד, יהיה השלמות, הן מצד גופו החומרי, הן מצד הצורה. והצורה יש לו מדרגה השנייה. זאת אומרת, יהיה לו גם חומר וגם רוח, ולכך קומת האדם יהיה 200. זאת אומרת, מספר 200 נולד מההבנה שיהיה שתי קומות של 100 כביכול. 100 זה שלמות, אבל יש שלמות פעמיים, זה כמו כפל תואר. גם 100 אמה חומריות, גם 100 אמה רוחניות, גם חומר, גם צורה, ביחד זה 200. הוא כבר התבאר למעלה אצל כפל אנוכי עניין זה, שצריכים כפול, כפול זה חיזוק. ורבי יהודה סבר 100 אמה, כי האדם דומה לאכל שהוא קדוש, והוא היה 100 אמה. וזה יהיה לעתיד, שיהיה האדם בית קדוש, ובו יושב הנשמה, שניצוץ מן השם יתברך, וכמו שהיה במקדש, ניצוץ כבודו יתברך, אז גם האדם הוא יהיה כזה. אז כמו שהאכל הוא 100 אמה, גם האדם יהיה כמו אכל, כמו בית מקדש. וכך אמר, כי יהיה 100 אמה כמו בית המקדש. אז המחלוקת האם זה יהיה 200 או 100, זה האם האדם הוא כמו האדם הראשון, אבל כפול חומר ורוח, או שהוא יהיה כמו קומת האכל שהיא 100 אמה. ודע עוד, כמעט דאמר 200 אמה, כפל קומת האדם הראשון, סבר כי האדם הוא גשמי, והצורה בטלה אצלו, וכאילו היה כולו גשמי חומרי. היום זה רק 100, כי רק החומר, הצורה נעלמה. אבל לעתיד יהיה קומת האדם 200, נגד חומר וצורה, ואין אחד בטל אצל השני. אז יהיה 200, כי זה באמת, היום זה רק החומר, אז זה רק 100. ומה דאמר 100 אמה? כי לעתיד לבוא, הכוונה שוב, אדם כאן שהוא היה 100, זה לא היום 100, אלא היה 100 אדם הראשון. לעתיד לבוא, זה יהיה קומה של 200, הכוונה כפול מהאדם הראשון. ומה דאמר 100 אמה? כי לעתיד יהיה החומר בטל, בטל אצל הצורה, יהיה רק צורה. ולכן זה נשאר 100, ולא 200. כי לא יהיה גם חומר וגם צורה, אולי זה קשור להבדל שבין קדושה וטהרה. האם האדם יהיה רק, זאת אומרת, רק רוח, ואז זה בעצם חוזר חזרה ב-100, אבל 100 של רוח, או שיהיה גם שפע כלכלי, שפע חומרי, ואז צריכים גם וגם, ואז זה 200. שוב, אומן דאמר מהרמה, כי לעתיד יהיה החומר בטל אצל הצורה, וכאילו האדם אינו גשמי, ולכך לא יהיה רק 100 אמה. בכל אופן, בקיצור, האדם יהיה גבוה מאוד, או 50 מטר או 100 מטר, אפשר להתחיל לתפור סמלות לגובה כזה. ואז אומרת הגמרא, אז אם ככה, אז איך יכול להיות שהשער הוא בגובה 20 אמה? זה הרי צחוק, זה משהו קטן מאוד. זה כמו היום נניח אדם, הוא בגובה שנניח, כן, נעשה את זה עגול 2 מטר, אז הדלת תהיה 40 סנטימטר, חמישית. זה לא הגיוני. הוא מתרץ, הן הוא לכל דבי זיקה. אותם שערים זה רק, כן, פירוש חלונות מביאים האוויר לשם. שאף על גב שאינו פתח לכנוס, הוא לא כדי להיכנס פנימה, כל מקום שם פתח עליו, כי הוא צריך להביא, הוא צריך להכניס אוויר, זה כמו חלון. ויש עליו שם פתח. אף על פי שאינו פתח גם הוא לכנוס לשם. כל מקום הוא פתח שהוא מביא אוויר, וכל פתח הוא צורת העיר. הפתח הוא בעצם ההבנה של מה הערך של העיר הזאת. וכך אמר, הנה לכל דבי זיקה, כלומר, שהשיעור שאמר רבי יוחנן, אין זה רק שיהיה שם פתח, אין זה רק שיש שם פתח עליו, להביא האוויר לשם, לא שיבוא האדם לשם. ולא דיברנו, רק מצד מעלת המקום מצד עצמו, לא מצד האדם. אבל מצד האדם בוודאי יהיה יותר גדול. זאת אומרת, יהיה או 100 אמה או 200 אמה. זאת אומרת, מה שדיברנו שם זה רק פתחים שהם מצד המקום, לא מצד האדם. שהם בעצם מבטאים, מסמנים את המקום.
הרב?
כן, בכבוד.
כשהמהר"ל מסביר את כל הדברים האלה, הוא מתייחס לאמירות האלה כאמירות במציאות כפשוטן, או כשהוא בא להסביר מה הרעיון?
הוא בא להסביר מה באמת העומק של הדבר. הוא לא עוסק אם זה בטוח לא כפשוטו. זה לא מעניין אותו. הוא אומר, זה יכול להיות, אבל בזה הוא לא עוסק. הוא עוסק ברעיון, כשם שבאותו, כן, תלמיד שלעג, אז הוא אומר שהוא לא יפליג בספינה באמת וראה באמת, אלא זה יפליג בספינה באופן רוחני, באופן מנטלי. אז גם פה, זאת אומרת, זה ברור שמדובר פה על מסר. לא ברור האם המסר הזה הוא גם יהיה כפשוטו או לא, וזה גם לא מעניין, למען האמת, לא משנה כל כך.
אוקיי, תודה. ובמשפט האחרון שאומר שהאדם יהיה גדול יותר, זה בעצם אמירה שמעלת האדם גדולה יותר ממעלת המקום?
יפה. את אומרת טוב מאוד. את אומרת שזה שהאדם יהיה גדול יותר ויהיה צריך פתח יותר גדול, כיוון שמעלת האדם היא מעל, בדיוק, ממש, מעל מעלת המקום. מעלת המקום היא 30 אמה. מעלת האדם תהיה 100 אמה או אפילו 200 אמה, נכון. זאת אומרת, יהיה משהו שכאילו יוצר ביטוי מאוד חריף לכך שהאדם הוא יותר גבוה, אפילו מאשר המקום, או כמו גובה ההיכל, שזה ודאי יותר מאשר השער של החומה, או אפילו כפליים מגובה ההיכל. נכון.
תודה.
עוד טיפה ונסיים את הפרק, ברוך השם, ועוד שם, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, עתידה ירושלים שתגבה שלושה פרסאות למעלה, יהיה לה עלייה, כמו יש שינויים טקטוניים לפעמים, אז יהיה שם הגבהה של ירושלים, שלוש פרסאות, זה 12 קילומטר, נחשוב שנייה אחת, 12,000 מטר. היום החרמון, המקום הכי גבוה שלו, הוא 2,500, וזה מקום, מה זה גבוה, זה לא מילה. אז פה מדובר שירושלים כולה, היא תהיה בגובה שלוש פרסאות, 12 קילומטר, שנאמר, ורמה וישבה תחתיה. מה היא תחתיה? כתחתיה. ומה היא תחתיה השלושה פרסאות? כשם שלמטה על הארץ, הגודל של ירושלים הוא שלוש פרסאות. הווה אמר רבא, אמר לי ההוא סבא, ירושלים כמה הייתה תלת הפרסה עבד. ירושלים הראשונה היא שלוש פרסאות. ושמה תאמר יש לה צער לעלות, אולי תגיד שיהיה קשה לאנשים לטפס. תלמוד לומר, לא, 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 מי אלה כאב תעופנה. זה כמו ענן, קל להם מאוד. אמר הפאפה, שמה מינה, אייבה תלת הפרסה מודלה. אז אנחנו לומדים מזה שהאבים, העננים, הם גדולים, הם עולים, הם יעלו את ירושלים שלוש פרסאות. וביאור עניין זה, למה צריכים להגביה את העיר? זאת אומרת, חומה אמרנו כבר, ושערים גם אמרנו, שערים של אוויר, שערים של אדם, וגם קומת האדם גם אמרנו, עכשיו גם ירושלים בעצמה גדלה, גובעת שלוש פרסאות. למה זה חשוב? וביאור עניין זה, כי ירושלים היא ג' פרסאות. ירושלים היא עיר קדושה, ולכך מדרגתה ג' פרסאות, כי הקדושה השלמה הוא על ידי ג', כנגד ג' קדוש. זה נבדל, 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 הכוונה זה הכי נבדל. וכל קדוש שיאמר, הוא מדלי מן הארץ, הוא עולה מן הארץ. ומפני כירושלים, הכוונה זה נבדל מן הארץ. ומפני כירושלים תהיה קדושה לגמרי, תהיה מדלי מן הארץ, ג' פרסאות, לגמרי. כנגד, כמו שהיא תחתיה, ואז יהיה קדושה בשלמות, לא התחלת קדושה, הכוונה, כשם שומרים בקדושה, קדוש, 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 שזה בא לחזק ולהיות בנבדלות מוחלטת, גם המעלה שירושלים, הגובה לעתיד לבוא, יהיה בעצם גובה של שלוש קומות. כל קומה היא פרסה. ואמר, שמה יש צער לעלות, זה יהיה קשה מאוד, אנשים יצטרכו לטפס לכזה גובה. רוצה לומר, שמה לישראל הדרים בה, מפני כבדות החומרי, יש שם הרבה עליות, שהוא מבדיל בינם ובין הקדושה. יהיה להם צער לעלות, כי יש, זה קשה לחומר לעלות ככה. רוצה לומר, זה לא רק לעלות הכוונה טכנית, אלא לקנות אותה מדרגה הקדושה. מפני כך יהיה קשה לעלות לכאורה. ועל זה אמר, וחיונים אל ארובותם, ידוע לכל שהעוף פורח באוויר מפני קלות החומר שיש לו. ואינו מונע לעוף לעלות למעלה, החומר לא משך אותו למטה. וכן ישראל יהיו דומים לעוף. שיהיה להם חומר זך, עד שלא יהיה להם מעכב ומונע מן כבדות החומר לעלות ולקנות המדרגה הקדושה. אז יהיה להם קל מאוד לטפס לגובה של הקדושה, שוב, זה לא הכוונה טכנית. שיהיה בגובה פיזי של 12 קילומטר, אלא יש שם קדושה נבדלת, ועם ישראל יוכל בקלות להגיע לשם, כמו אוף. והבן הדברים הגדולים האלו, מפני זה מדמה אותו לאב, לענן, שהאב הוא ענן שמיים. ואמר כתוב, אף אם יהיה האדם לעתיד, גם כן חומרי, לא יהיה חומר שלהם גס וכבד כמו שהוא אתה, כמו חומר הענן, בענן הרי יש מים, אבל הוא קל, הם לא נופלים מאוד גשם, אחרי שהם כבר מתאבים למים, אבל בעיקרון הוא קל, שאינו חומר שאינו נחשב מן התחתונים, שהרי נקרא ענן שמיים, כושר השמיים, יש לו שייכות לעולם העליון, ולפיכך הענן נבדל מן הארץ ג' פרסאות, נתבאר לך הקדושה העליונה של ירושלים. אז מכאן הבנו גם את הקדושה של החומות, שהן בנויות מאבנים יקרות, משתי אבנים שם וישפה. גם השערים שבנויים מאבני אקדח, ויש בהם איזה חריץ כזה, של 10-20 אמה, שאוויר חודר דרכו. גם אדם הראשון יהיה גבוה 100 אמה, או אולי 200 אמה, וגם ירושלים בעצמה כולה הולכת לגבוה, להתעלות, להתרומם, כדי, שוב, כדי לסמל, שהקדושה תהיה חזקה מאוד עד כדי נבדלות. שאלות בכבוד.
הרב?
כן.
הרב אמר בהתחלה שכל מדרגה, אחרי ששבוע שעבר למדנו על המקום של ארץ ישראל, אז כל מדרגה היא, הבאה היא יותר עליונה מהקודמת ועל גביה, אז איך באמת, אם אפשר את החיבור למדרגה הקודמת, המדרגות הקודמות?
כן, כן. נכון, נכון, באמת, כל דרגה היא מעל הקודמת. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה בלי הבניין הלאומי. זה נקרא כיסא דוד עבדך. זאת אומרת, לפני שיש ישות לאומית, כי הוא לא שייך לבנות את הקודש. יש משיח בן יוסף, ועל גבי משיח בן דוד. זאת אומרת, כל קומה בעצם היא בסיס, היא איזושהי תשתית לקומה הבאה. אז גם כאן, גם בהקשר הזה, אחרי שהבנו, את עניין קיבוץ הגלויות, ואת מעלת עם ישראל עתיד לבוא, עכשיו עוסקים בארץ ישראל, תוך זה עוסקים בירושלים. מתוך זה נעסוק שבוע הבא בבית המקדש, שזה בעצם עוד דרגה. זאת אומרת, כל קומה היא על גבי הקומה הקודמת. בסדר?
אוקיי, תודה.
בשמחה.
תודה, כן.
סליחה שאנחנו ככה קצת מקצרים ודחוקים, פשוט נתחיל שוב פשוט שבוע, ממש פה עוד שתי דקות. אז ישר כוח ושוב סליחה על האיחור. מה נעשה? אנחנו, ברוך השם, נוהגים ללכת לחתונות, והיום היו שתיים כאלה, אז זה קצת התעכב. בשבוע הבא אנחנו נעסוק בבית שלישי, בפרק מבית, הוא פרק לא ארוך במיוחד, אפילו קצר. הוא עוסק לא בפרטים, אלא במעלה היותר כללית של בית שלישי, לעומת בית ראשון ובית שני, בעזרת השם. יישר כוח, שבת שלום, שבת שלום ומבורך. אני רק רוצה לומר שאנחנו מתחילים בשבוע הבא, תוכנית מרחבים מורחבת, ממש כל היום, ממש בזכותכם. אז אפשר להירשם, תוכנית בשבועות רחל, היא תהיה גם פיזית וגם תהיה בזום, למי שלא יכולה להגיע, מבודדת או משהו כזה. אז שיעורים מאוד 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 משמעותיים ומעניינים, חשובים, מ-10:30 בבוקר ועד 7:30 בערב. ראו, הוזמנתם. בשמחה רבה. יישר כוח.
שבת שלום.
שמחה.
תודה רבה, שבת שלום.